אבל בכל זאת אחרי 3 שנים שנותנות לנו אפשרות להתנתק מההתנתקות, זאת אומרת להתנתק מצרת הרגשות ומהכאב הנורא ולהסתכל לדברים במבט של חוכמה, אז הגיע הזמן לנסות לעשות את החשבון. בקצרה אומר שכנראה שלנו היה ברור כבר בשעת המעשה, אבל עם ישראל ברור היום, שהמהלך של הגירוש היה מהלך לא שכלי. אני מדבר בכוונה בלשון אובייקטיבית. היה מהלך שלא התבונה והחוכמה נחתה אותו. וכמעט אפשר לומר שזה מזכיר נער מתבגר או נערה מתבגרת במצבים קשים. אתה מדברת על דברי שכל, דברי תבונה, לא יודעים מה שאתה מדברת, והפעלת את כל אמצעי השכנוע שלך ואת כל חוכמת השכל שלך, והוא כאחוז עמוק הולך לעבר המטרה שהעולם הנפשי שלו דוחף אותה אליה. גם פה אנחנו לא מצליחים למצוא את התבונה במהלך הזה, אבל אנחנו כנראה בטוחים שזה יכול לקרות עוד פעם. זאת אומרת, למרות שכל אדם הגיוני יאמר שהגירוש הזה היה טעות, אבל יש אפשרות שיעשו את זה שוב. בגירוש הזה הייתה עוד נקודה, והיא העוול, שפלות המוסרית שהידרדרו אליה בזה שהצפל של האדם היחיד נמחה לחלוטין על מזבח של הישגים פוליטיים. כלומר, לא הפרט למען הכלל, לא שיהיה טוב לעם ישראל על חשבונו של האדם היחיד שיצא מביתו, שזה נדמה לי היה בפעם הקודמת בגירוש מסיני, שהוא גם כן דבר נורא בפני עצמו, אבל אז עמד באוויר חזון השלום הגדול. ראש הממשלה דאז, שהיה אדם עם נטיות משיחיות, דיבר על השלום הגדול שבו הבאנו, והוא יקבל את סיני של דת רב סעדיה גאון ולא חלק מארץ ישראל. סליחה, רב סעדיה גאון כן, לדת הרמב"ם, אבל באתי להריס כן, טוב, לא פלוג, פלוג רבנן, זה כבר הכניס עוד כמה יישובים, אבל כשהיינו באותה תקופה לא כך דיברנו על הסבל של היחיד, מי שהיה בימית כמוני, מי שבילה את שנות הנעורים שלו בימית, שנות הישיבה התיכונית. הנושא לא היה סבלו של היחיד, כיוון שעמד אידיאל גדול מול והוא השלום עם הגדולה והחזקה שבאויבותינו. זה היה בגלגול הראשון, כמובן גם מעשה הוא נורא, זה ברור, אני לא מתכוון. אבל פה ירד עוד מדרגה אנחנו לא עקרנו אנשים מבתיהם למען חזון של שלום, כי כולם ידעו שלא יהיה שלום, אלא למען איזושהי הכרה של אומות העולם בזה שאנחנו אין לנו אחריות עליהם יותר, ואם אין לנו אחריות עליהם יותר אז יעשה לנו צעדים, כל מיני דברים שמוזרים היום, אתם מצבים קשים כנגדם, אבל בסופו של דבר עמד פה חשבון פוליטי ולא חשבון מוסרי. כלומר, יש פה, אני חושב, הייתי מגדיר 3 בעיות. בעיה אחת, כמובן בעיה רוחנית. בעיה שנייה, בעיה מוסרית. בעיה שלישית היא בעיה תבונית. מה בכלל מוביל את האנשים הללו? ההצטברות של כל זה מובילה אותנו לסוגיות שדובר עליהן הרבה בראשית התהוות הציונות. כידוע, הייתה פעם שנייה שקראו לה הציונות. היא עדיין חיה בעולם מבחינה רוחנית, וגם היא עתידה לנצח, אין ספק. אבל היא הייתה פעם בפורמט קצת אחר. הציונות של פעם הייתה בפורמט כזה ששאוב מהאינטרנציונל הסוציאליסטי, עולם ישן עד היסוד מחריבה ועולם חדש מקימה. זאת אומרת, אנחנו פה לגדל יהודי חדש תלוש מאמונה, ואז מבליטים כמובן את הדמויות התנ"כיות המתאימות, כמו שמשון הגיבור, שהוא הפך להיות אדם מאוד מרכזי כי הוא לא נראה כזה דתי, וכמו יהודה המכבי בגריסה הציונית שלו, ועוד ועוד. בעיקר האתוס של היהודי החדש שהתנתק מהתסביכים של הגלות, שאלת הדת לא תופסת אצלו מקום, והדת התחלפה בהוויה לאומית תרבותית. הנושא הכי עמוק של הדברים זה כמובן אחד העם. מבחינת המחשבה הפילוסופית שלו, כמו שהוכיחו כבר רבים, הוא ניצ'יאני, ועוד קצת, ומחליפים את האמונה באיזשהו בניין לאומי. זה בצד ההגותי. בפועל, בחיי המעשה, יש את פולחן הגוף. כלומר, האדם השלם זה האדם העובד שבונה את הארץ, והחיים שלו מלאים וטובים, ואנחנו רואים שימוש במסורות לאומיות שלנו, של עם ישראל, שמאז ומעולם היו בלולות במסורות אמוניות שמקבלות פנים חדשים, לאומיים, והעולם הציוני כבר יוצר לעצמו שפה חדשה ועיצוב חדש של העבר. כל אדם מעמיק מבין שזה לא יחזיק מעמד. בסופו של דבר התנועה הציונית, מבחינת ההגות שלה, שהיא באה להסביר לעצמה מהו הרצף ההיסטורי שלה, כלומר עד איפה היא מגיעה, מאיפה היא שואבת את העבר שלה, הרצף ההיסטורי הוא דל מאוד, קטן מאוד, והסופרים, סופרי ההשכלה, הם שמחים להתנתק מהעיירה הפולנית או הליטאית או הרוסית, אבל פחות או יותר זה העולם שלהם. זה עצוב לקרוא ספרות ישראלית, זה הולך לנסה עצוב יותר ויותר עם השנים, כאשר אתה מחפש אופק היסטורי עמוק. אין את זה, ואנחנו מתנהגים פה כאילו אנחנו עם חדש. ההתנהגות של היהודי בארצו במאה השנים האחרונות היא כאילו הוא בא מהגולה. הגולה זו הייתה טראומה, והוא בא מקים משהו חדש. לא צריך להיות אדם עמוק כדי להבין, זה לא יחזיק מעמד. והבאתי פה פסקה מהרב קוק זצ"ל, יכולתי להביא אחרות, יש אפשר לפתוח באופן ככה את הכתבה, עשו ככה אקראית, צריך לחפש עמוד לפני, עמוד אחרי, ויפה, אבל הבאתי פסקה אחת מאורות הקודש, שפה הרב אומר שמוסר של חול, דהיינו מוסר שאינו נובע מהתורה, למרות שיש בו כמובן צדדים אמיתיים, כי דרך ארץ קדמה לתורה, סתם אדם מוסרי בעל מידות טובות, יש שתי בעיות במוסר הזה. אחת, שהוא לא מחזיק לפני הסתערות של תאוות בעלות עוצמה. זה מוסר אנושי פשוט יכול להחזיק מעמד בתנאים רגילים, כל עוד שהכל סביר. אבל כאשר יש משברים גדולים, פה צריך אמונה. דבר נוסף, אומר הרב, מוסר רפוי כזה, כלומר המוסר האנושי הפשוט, איננו יכול להדריך את הכלל. זו יכולה להיות חוויה פרטית. יש אנשים מאוד מרשימים במוסר שלהם גם את אומות העולם, אבל כשאנחנו באים להדריך אומות, ציבורים, צריכים לתת לעם הזה לב בשר, ולזה יש צורך במוסר האלוהי. אם כן, המוסר של הציונות היה ברור שלא להחזיק מעמד, למרות כשאנחנו רואים את ההיסטוריה ואנחנו לומדים על מה התפלגו דגניה א' ודגניה ב', אנחנו עומדים בהתפעלות מול המוסר. לא היו פה שאלות אמיתיות עמוקות, וכנ"ל אין חרוד, איחוד ומאוחד, שאלות כבדות משקל של מוסר עמדו ביסוד העניין, אבל זה לא מחזיק מעמד, כי אפשר להדריך דורות ועם על פי מוסר מנותק מאמונה.
למרות שגם
מה שהם פועלים,
אבל יש בזה
מקום
של
קודם. מה, היום?
זה שהם פועלים בשביל
כלל ישראל. היום, אבל לא כבעתי. היום אנחנו כבר עברנו מדרגה, זאת אומרת, בזמנו של הרב, ירדנו מדרגה, בזמנו של הרב, מה שאתה אומר זה נכון, היום, שאתה אומר לפעול למען עם ישראל, זה אולי, אנחנו הרי, אתה צודק, אנחנו לא בשטש כולם מושחתים, אבל לפעול למען עם ישראל זה ברובד אולי מאוד רגשי, אבל כשאתה בא לנתח מה מניע אותך, אז מאוד קשה להבין את זה. מאוד קשה לאדם שקול ומאוזן לא עושה אימורים כאלה.
זה
מה
שטוענים, זאת אומרת, גם כשנתבור באותו זמן, גם בתמות של הסימפטום, לא רק שזה היה מותק מהמודל התורה,
גם זה יכול להיות, זה ייתכן, זה ייתכן. בכל מקרה, אני חוזר לשאלה, לא לשאלה, לעובדה. כל זה רק הקדמה, רבובן, אני, זה לא הסוגיה שלי, זה רק הקדמה למה שאני אדבר עליו. העובדה היא שהפער גדול מדי. כלומר, הפער בין מחשבה שקולה, הגיונית, כלל ישראלית, ובין המעשה הנורא שנעשה פה, הוא גדול מדי. וזה מעיד על נביקה ערכית. זאת אומרת, האדם היום, הציוני החילוני, אם אפשר לקרוא לו ציוני עדיין, מתהלך בעולם כאשר אין אידיאל גדול לנגד עיניו, הוא איבד את האידיאל הגדול. אמונה מעולם לא הייתה לו, אבל היה לו משהו גדול להקים מדינה, להקים עם חדש, איבד את הדבר הגדול הזה, לחיים של אמונה הוא לא מתוודע, והוא באובדן דרך. אובדן דרך, כאשר בכל זאת צריך להחזיק את המדינה ולהנהיג, והדרך האמונית היא לא רלוונטית כרגע, כי הדרך האמונית מצטיירת כרגע לא באופן שהוא אלטרנטיבי, אבל כאשר הדרך האמונית היא מלאגת ואתה בכל צריך להנהיג, אתה מגיע לדברים משונים כמו שהגענו היום. זה הניתוח שלי. ומה שאני שואל עכשיו, עד כאן מה שאמרתי, זה דברים שנשמעים בחלל העולם, אין בזה חידוש. והשלילה ידועה, אסור מרע ידוע, ולא חושב שיש מצווה גדולה להמשיך לדוש בעניין הזה כדי לראות כמה הציונות פסה את הרגל. לא נראה לי שזו המצווה הגדולה שלנו היום, ליהנות מזה שאחרים פשטו את הרגל, אלא לשאול האם יש משהו חיובי שנבנה מהגירוש הזה שהוא אלטרנטיב. אנחנו הרי יודעים מה הכיוון, אנחנו גם יודעים שכדי שיבנה משהו חדש הוא צריך להיות עמוק מאוד. כלומר, אני לא מסכים לזה שאפשר לבוא אליהם ולומר אין שום בעיה, אם תעשו מה שהתורה אומרת הכל יהיה טוב. המשבר הוא עמוק מדי, והקריאה הנפשית והאכזריות שהגיעו אליה היא מרחיקת לכת, והתשובה צריכה להיות פנימית. השאלה אם יש קריאת כיוון במציאות שיש לנו צביעת קורים לקראת העתיד. אני חולק איתכם את מחשבותיי בנושא הזה, עד כאן הקדמה ממש לא חשובה. התקופה הזאת של... כן, כל אדם... לא, לא, זה מה שאומר, דברים כתובים, קראתי לך פה ממושג הזה, דברים כתובים, יש גבול, אם יש תנועה שהיא מתחילה בתור גוף בלי נשמה, הגוף יש לו עוצמה, יש גבול, כמה זמן הגוף יוכל להנהיג בלא הנשמה? אלה דברים פשוטים מאוד. עכשיו, יש כאלה שפשוט מחכים שהגוף הזה יקרוס ואז הם מוחאים כפיים. אנחנו לא נמנים על האנשים, אבל אנחנו לא מחכים, אנחנו לא משתתפים את זה לניסיון. המחשב פה יותר מורכבת, אבל מה שהיה ברור כל הזמן היא שהגוף הזה צריך לסקת בו נשמה, ואם לא תהיה מסתוקת בו נשמה באופן הזה, צריכה לבוא באופן אחר. אז אני מנסה לחלוק איתכם את מחשבותיי בעניין הזה. אני בתקופה הזאת של הגירוש התחשו לי כמה חידושים שחילים בכלל מציאותית, אני חושב שלא היה אפשר, לא היה אפשר לחדש אותם קודם בלי להכיר את המציאות בזמן הגירוש. אנחנו מצפים בימי אב לגאולה, מצפים לגאולה, ו כמו שאומר, הבאתי פה נדרים, לא נורא. לא, עוד לא חשוב, כמו שאומרת הגמרא ברכות דף י"ב, שחכמים אמרו שכל ימי חייך להביא לימות המשיח. אז מזכירים את יציאת מצרים, לימות המשיח, שבן זומא שואל אותה, מה יש מקום להזכיר את יציאת מצרים לימות המשיח? ותשובת חכמים היא, לא, ולא נאמר, יש פסוק, ובימים ההם לא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל לארץ צפונה. זאת אומרת, כשאתה מגיע לגאולה אתה לא צריך לעסוק ביציאת מצרים. אז זה הגמרא אומרת, לא שתעכב יציאת מצרים, אלא שיהיה שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים שלה. ואנחנו מתכוונים, הולכים ומתקרבים לתקופה, מה שהגמרא מדברת על כל יומי חייך להביא למות המשיח. אנחנו הולכים ומתקרבים לתקופה הזו שבה יציאת מצרים היא תפל, והגאולה שלנו היא העיקר. אנחנו כרגע בתהליכי התהוות של הדבר הזה, אנחנו יוצאים מהגלות, יש לנו מדינה, והדברים עדיין לא שלמים. אבל כשאנחנו קוראים באגדה של פסח והחכמים אומרים כל ימי חייך העולם הזה, ימי חייך העולם הזה, כלומר ימי חייך מזכירים את יציאת מצרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, זה הולך וסובב על תקופתנו, שאנחנו מצפים לגאולה כזו שבה יציאת מצרים היא שלב. זה עוד לא המצב שלנו כרגע. בשביל יציאת מצרים זה האביב, ש... של העולם. אבל אנחנו מצפים לשלב כזה, ואנחנו הולכים מתקרבים אליו, שיציאת מצרים תהיה שלב בגאולה שאנחנו בתוכה. יציאת מצרים זה חודש ניסן, והגאולה העתידה לפי החשבון כנראה היקרה בחודש אב. זאת אומרת, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי שיפכו לבית ישראל לששון ולשמחה, הציפייה שלנו שבחורבן בית המקדש נולד המשיח. זו כנראה המדרגה היותר שלמה. הגירוש היה בחודש אב, אז אני מתקרב לדבר הזה. אז זה כנראה מדרגה יותר שלמה. ידועים מפורסמים הדברים של הבן ישחי על דרך הרמז, הוא אומר שחודש האביב זה חודש אב קטן, חודש אב זה האב הגדול המרחם. אב רחמן, האשכנזים אומרים מנחם אב, הספרדים אומרים אב רחמן. למרות שבדרך כלל אני בעד האשכנזים, הפעם אני בעד הספרדים. כאיש אשר אמו תנחמם ורחמי אב על בנים, אז אני בעד האב הרחמן והאם המנחמת. אבל שפע הרחמים מגיע מהאב. וניסן זה אביו, אב קטן, כך אומר הבן ישחי. טוב, דבר הבן ישחי היה לו על פי הגמרא ברכות שיציאת מצרים היא תפלה, תהיה תפלה לימות המשיח. הרבה שנים ידעו את הדברים הללו. ישנם שני חודשים, חודש ניסן וחודש אב. חודש ניסן זה גאולת מצרים, וחודש אב זו הגאולה העתידה. ידעו את זה. אבל רק בדורנו אנחנו הולכים ומבינים את החיבור של שניהם, וזה קשור למה שמפורסם בספר שערי אורה. דבר מאוד מפורסם, ידוע, שהשערי אורה כותב שאת החודשים צריך לשייך כל חודש לשבט. אבל השיוך צריך לעשות לא באופן שראובן לוקח את שבט, את חודש ניסן, ושימון את אייר, לא כך, אלא לפי הדגלים. זאת אומרת, מחומש במדבר חלוקת השבטים היא לא לפי הגיל אלא לפי הדגל. זה הדגלים. הקורבנות הנשיאים זה דבר מאוד מעניין. הקורבנות הנשיאים זה לפני הדגלים, כי זה היה קורבנות הנשיאים, הם אמנם קוראים פרשת נשוא, אבל זה היה בראש ניסן. זאת אומרת זה בשמות בעצם, אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל זה בסוף שמות. ואילו הדגלים הם באייר של השנה השנייה, כלומר שנה וחודש וחצי אחרי זה, והדגלים הם בדיוק לפי הקורבנות. זה אחד הדברים המופלאים, כי הקדוש ברוך הוא אומר סדר אותם כך וכך, ובדיוק באופן הזה הנשיאים הקריבו בחנוכת המשכן. זהו הסדר, אומר השערי אורה, זהו הסדר של השבטים לפי סדר הדגלים. באמת התורה בדרך כלל מבמדבר הולכת בסדר הזה כמעט תמיד. אז מה הסדר של הדגלים? כפי שנושאים במדבר, הדגלים, דגל, זה שייך בהחלט לדגל ישראל, כיוון שהדגלים מתחילים בחודש אייר, נכון? חומש במדבר מתחיל באלף אייר, וב-20 באייר, כף באייר, נעלה הענן, ונשים איש על מחנהו לדגליהם, חודש אייר זה חודש להתארגנות של השבטים לפי הדגלים. כך כותב הספורנו, הרב ספורנו, בתחילת במדבר. ולכן חודש אייר זה חודש שנוהגים להניף בו את הדגל, מנהג ישראל להניף את הדגל מכניסת חודש אייר ועד סופו, כפי שהיה במדבר. שבחודש אייר, א' באייר, מונים את ישראל לפקודיהם, הם עומדים מוכנים במדבר בהקשר כולם עד כפייה נכנסים דוח. אבל אז התחילו לאכול, היו רעבים, תקבו עוד חודש, אחר כך נראה לבד לשון הרי, תקבו עוד שבוע, אחרי שלחו מרגלים, 40, והתחילו החשבנס, ואז התגלגלנו לתשע באב, לחטא המרגלים שמחזיר אותנו לתשע באב. הדגלים, זה הסדר של השבטים הישראלים, אומר בעל שער היורה. עכשיו צריכים לעשות החשבון, איך הולכים הדגלים? יהודה, יששכר, זבולון, ראובן, שמעון וגד, אפרים, מנשה ובנימין, דן, אשר ונפתלי. דן, נפתלי ואשר. זהו סדרם של הדגלים, ולפי שנעשה את החשבון, יהודה דגלו שבטו מתאים לחודש ניסן, ואחד בניסן זה הזמן שבו שבט יהודה מתחיל להרים את דגלו. אייר, מה? המלאכים? כן, הייתה עושה המלאכים. אייר זה יששכר, סיוון זה זבולון, תמוז זה ראובן, ואב זה שמעון. זה החשבון. ניסן המלך ליהודה, ואז שמעון. חיכו 2,000 שנה שאף אחד לא ידע, אף אחד לא יבין מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. עוד מעט, אם אני זמן, אני אשחזור את תמיד קראת ההיסטוריה, אבל אף אחד לא יבין מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ואיך הוא קרח את יהודה ושמעון בגירוש לגוש קטיף. כי הנחלה הזו של גוש קטיף היא נחלת יהודה ושמעון. זה כנראה מהדברים היותר ברורים, שגרר שייך לשמעון, ושמעון ויהודה מעורבבים בנחלות. עוד מעט נראה את זה, הכל כתוב בשופטים. כלומר, יש יחס בין, כמובן זה אטבש, זה אטבש. ביום שחל א' של פסח, חל תשע באב, תמיד. לוח השנה היהודי כורך את ניסן ואת אב ביחד, ובעצם כורך את יהודה ושמעון ביחד. אטבש. מה שאני רוצה לומר, אני רוצה להיות מובנה, מה שאני רוצה לומר זה ככה: עד שאנחנו מגיעים לפרשיית גוש קטיף, אנחנו עוד בשלב שבו ניסן לפני אב, אב זה חודש החורבן וניסן הוא העיקר, ומעכשיו הדברים הולכים להשתנות ואב יהיה העיקר. או באופן אחר, יציאת מצרים היא עיקר, דהיינו חודש ניסן הוא עיקר עד שמגיעה הגאולה, ואז דברים מתחלפים ויציאת ישראל הופך להיות תפילה. או באופן אחר, המלכות היא העיקר, אבל מגיע הזמן שבו יש איזה כוח עיקרי שמצטרף אל המלכות, והוא הופך להיות יותר משמעותי ומכריע, וזה כוחו של שבט שמעון. טוב, מבחינת ההיסטוריה, השבטים הללו, יהודה ושמעון, הם נמצאים ביחד נמצאים ביחד בעצם שלוש פעמים, אנחנו עושים אותם ביחד. אחד, בספר יהושע, שיהודה ושמעון פרשת אולי בתורה, פרשתי בתורה. בפרשת ויחי אומר יעקב אבינו, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחברותיהם וכו', ארור הפעם כי אז ובתם קצתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אומר הגרא באדרת אליהו שם, שיש הבדל מובנים בין אחלקם ביעקב לבין אפיצם בישראל. אפיצם פירוש הדבר פיזור רב, לחלק זה לחלק לחלקים מסוימים, זה לא אותו פירוש אחלקם ביעקב אפיצם בישראל. אומר הגרא שאפיצם בישראל נאמר על הלוויים, הרי שמעון ולוי אחים, אפיצם בישראל נאמר על הלוויים שהם נמצאים בכל שבט, כיוון שקרבתו ברכתו של יעקב הייתה שהלוויים יחזרו על הגרנות ויהיו בכל מקום, ובכל מקום שיש תבואה הלוי בא לקבל מעשה ראשון. חלקן אפיצם בישראל הם נמצאים בכל מקום. לעומת זאת על שמעון לא כתוב שהוא נמצא בכל מקום. שמעון נאמר לה אחלקם ליעקב, פירוש דבר שהוא מחולק עם חלק אחר, ואכן חלקו של שמעון יחד עם חלק יהודה, ועל זה נאמר ביהושע מחלק בני שמעון חלק בני יהודה. הגרא בהברקה אסוציאטיבית נפלא אומר אחלקם ביעקב, זה אומר על שמעון שחלקו חלוק, שחלק ביחד עם יהודה. אם כן, נבואת יעקב אבינו מדברת על החיבור של יהודה ושמעון בשלב ראשון. באמת נכנסים לארץ יהודה ושמעון ככתוב בפשטי הכתובים ביהושע, יש איזושהי החלטה של שמעון שהוא לא רוצה להיות לבד והוא נבלע ביהודה. שלב שלישי הוא כאשר יהושע מת ונשאר לכבוש את מה שיהושע לא כבש, זה בספר שופטים. אז וישאלו בני ישראל בהשם מי יעלה, זוכרים את זה? לא זוכרים. אז נקרא קצת משופטים, ספר חשוב מאוד. זה שלב שלישי, ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל באדוני לאמור מי יעלה לנו לקטנים בתחילה להילחם בו. אם כן, יהושע נפטר, מי ייטול את מקומו של יהושע? מה זה וישאלו בני ישראל בהשם? רובים ותומים. היום אומר השם, יהודה יעלה, הנה נתן את הארץ בידו. הנה כאן יהודה הוא המלך, יהודה יעלה. אז זה כתוב במדרש במדבר רבה, בכל מקום יהודה תחילה. דגל מחנה יהודה לסביבותם, במלחמה יהודה תחילה, במלכות יהודה תחילה. אז יהודה יעלה, והנה מעת השם עכשיו זה יסתדר, כיוון שהכיבוש היה על ידי אפרים. יהושע נפטר ורוח הקודש אומרת יהודה יעלה, ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה איתי בגורלי. יהודה מבקש משמעון להצטרף איתו, עלה איתי בגורלי. אז מי העיקר? יהודה העיקר. ושמעון מצטרף ליהודה. וילך איתו שמעון, ואז יהודה ושמעון כובשים ביחד את ירושלים, חוץ מהחלק של בנימין. ירושלים נכבשה מיד אחרי מות יהושע, חוץ מיבוש, זה לא שייך לבנימין שהם לא הצליחו. טוב, יהודה ושמעון מכבשים מה שיכלו. יהודה ושמעון כובשים את ירושלים, לאחר מכן את חברון, והם הורגים את אחימן ששי ותלמי, שעוד החזיקו מעמד מהמרגלים, הם עוד שם, ויקו את ששי ואת אחימן ואת תלמי. ולאחר מכן וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה. מדי פעם אתה שומע איזה חכמולוג שאומר עזה זה ארץ פלישתים, זה לא שלנו. אז יכול להיות שלמד הרום הסכסות, אבל בפרק א' של שופטים כבר הספיק לשכוח, שם כתוב שיהודה יהודה ושימון יחד כבשו את עזה. הם רואים ששבט יהודה ושימון יש להם זו תכונה מאוד מעניינת גיאוגרפיה מקראית, הם מתחילים מירושלים והולכים דרומה ומזרחה, זה סדר הכיבושים שלהם, ואכן זה מתאים לנחלת יהודה ושימון. זאת אומרת, נחלת יהודה מתחילה כידוע לכם פה באזור הזה, נכון? עד איפה? עד ממילה, יכול להיות האזור של ממילה בין כתב אבטחן, זה שם, זה זה כנראה מה? ידעו מי שיוסף, כל העשירים שקנו שם דירות ביוקר, כי זה הצפון של נחלת יהודה, זה המקום. אנחנו גם במצב טוב, מפה זה יורד בדיוק לפי התיאור הזה, חברון פשט בכיוון ארץ פלישתים, עקרון, אשקלון ועזה, אלו המקומות שמדובר עליהם. כל זה כובשים יהודה ושמעון ביחד, כאשר יהודה הוא העיקר. מי היה מאמין שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא יכרוך את יהודה ושמעון ביחד בגירוש מגוש קטיף, כלומר את הנחלה הזאת במרכז. יש עוד שלוחה, זה הצפון, זה סוגיה, עוד סוגיה. דיברתי על זה פעם, זה סוגיה, סוגיה, סוגיה. זה כבר חצי שבט המנשה, ג'נין. זה חצי המנשה, סוגיה נכבדה ביותר. אבל אני כרגע מתעניין בשאלה, יותר מתעניין בשאלה של מה החידוש יש. אז אלו ארבעת הפרקים בהיסטוריה שבהם יהודה ושמעון הולכים ביחד, יעקב אבינו בברכתו, חלקם ביעקב, חלוקת הנחלות ביחד, תפיסת ההנהגה אחרי מות יהושע, ואלו מסוג השנתי. אגב, היה לי עוד חידוש, אז זה צריך לקרוא את כל התורה מחדש. אני מבין שזה לא תכלס, זה רק רגע, סבלנות. אז מה? לא, לא, אני חייב שלום, לא. איך הגעת לזה? אני ממש לא יודע. איך התגלגלת לעניין זה? אין לי שום מושג איך אני מדבר, אותי אני מתאם בשאלה הזאת, היות אני מאוד מקפיד לא לדפוק על חזות של אחרים. יש לי מין נטייה כזאת, להשתדל לא לדפוק על חזות של אחרים, וגם לא להסתכל להם על החזה. ובכלל, את המוסר שלי אני משתדל לומר לעצמי. אני רוצה לראות, לחלק אתכן מחשבותיי, מה זאת עשה השם לנו ומה צריך להתעורר עכשיו כדי לתקן. זה מה שמעניין. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם יביאו לפניי לדין תירה את פושעי אוסלו וכל זה, מה יהיה הדין שלהם, אז כרגע אני לא עוסק בשאלה הזאת, שאלה נכבדה, אבל הבת שלי עכשיו על העניין הזה הוא לא כמו הדיין שאומר מתי יבוא אלה לידי ואז הלוואי שיבוא פעם ב-70 שנה. ובונה על הפעם ב-70.
מה אנחנו
עושים? רובן, גם זה לא. אני רוצה לראות אם יש פה איזה חידוש רוחני שיתחדש פה. כבר אמרתי, אני חושב, זה דבר חשוב. לשים את האצבע לעניין הזה שיש פה איזה קריחה של יהודה ושמעון וקריעה של הנחלה הזאת מאיתנו, זה דבר נורא. אתה לחשוב יחד. סבנו. אני מצטער שהמחשבות היא לא באופן המקובל, זאת אומרת, צריך להיות אופן המקובל, צריך להיות הוא. מה היחס לנו לרשעים האלה? האם אנחנו הורגים אותם, לא הורגים אותם, נותנים להם להתבטא, האם נדיח אותם מהבמה הציבורית וכו' וכו'? אחר כך, האם אנחנו נגיד הלל או חצי הלל בלילה, ביום או לפני השקיעה?
אני חושב שצריך לשאול, מה זה בא לנהל? אני
רוצה
לשנות את
החיים
שלנו,
מה שנעשה? כן. אז בוא, בלי לחפש השם עכשיו, זו סוגיה לפני עצמה. סוגיה לפני עצמה, שם את האצבע לנקודה, אני חושב שיש בה ערך. אולי לא מכסה הכל, אבל יש בה ערך. יש בה ערך. נכון שאולי היא לא מתלהמת ולא מספיק אני כועס, אבל אז הקדמתי, עברנו 3 שנים, צריכים להעין בדברים של עצמה. אני חושב שזו נקודה חשובה, כך נראה לי, זו נקודה חשובה. מה הנקודה החשובה? שכשאנחנו ראינו את גוש קטיף נבנה וציפינו ששם יהיה המקום המיוחד למלכות שבו יהודה ושיון מתחדים ביחד, ועוד מעט אני, אם אני יהיה לי זמן אני אומר למה אנשי גוש קטיף ביטאו את האיחוד הזה, ופתאום זה נקרא מאיתנו. לא יש סוגיה, יש לו סוגיה. נכון, ודאי, נכון. אני חושב ככה, אני חושב שבכל זאת צריך לדבר בנחת אחרי 3 שנים, אפשר לדון בדברים בצילות הדעת כמה שאפשר ולא באופן אמוציונלי, כי אנחנו צריכים לחפש הדרכה לדורות בעניין הזה. והכעס שיש לו מקום, אבל הוא לא יבנה את דרכנו, את דרכנו בשנים הבאות. חוזר לעניין שלי, אני מתעניין מה נעשה בתנ"ך. אני רואה שיש פה דבר מיוחד, חשבון מיוחד. אנחנו ציפינו שבגוש קטיף יתקיים בנו שחודש אב יפה לשמחה שמחה, והדגל המשותף של שמעון ויהודה יתנשא למעלה. בעצם קרה ההפך. עכשיו צריך לדבר על השילוב הזה של שמעון ויהודה ביחד, מה זה בא לבנות ומה זה בא לעשות, ומה הייתה המטרה של ריבונו של עולם בזה שהצוותים הללו נמצאים ביחד. צוות יהודה הוא צוות שברור לכולם שהוא לוקח חלק בראש ושהוא מנהיג ושהוא מוביל ושהמלכות היא מיהודה, אבל איך שמעון נתקע שם בשבט הזה? באמת היא ששמעון זה השבט הפחות חשוב בשבטים. אם באים אפילו גד, לפחות יש לו נחלה באזור הירדן, אז הוא מסומן, אתה יכול להגדיר אותו. ומה עם זבולון? שחר. מה עם נפתלי? איילה שלוחה, הפירות שלו מבשילים הכי מהר. אתה יכול לומר עליו משהו. מה אתה יכול לומר על שמעון?
דן.
מה?
דן.
גור אריה.
הרב דיבר על זה ששמעון הוא, אם הוא לא מנווט ל...
כן, אבל כשאתה יהודי שלא למד את הסוגיה הזאת, אם אתה לא משקיע את כל המחשבה שלך בנושא הזה, שבט שמעון נראה השבט הכי חסר משמעות שיש. הוא באמת לא קיים. זה שבט שוויתר על האיכות שלו. זאת אומרת, זה שבט שאמר אני נבלע בתוכך. איך מה? לא, לא, זה בשלב השני. בשלב הראשון, בחלוקת המחלה, זה לא ברור שזה קרה. ביהושע כתוב, בחלק בני שמעון, חלק בני יהודה. פתאום שבט שמעון נטמע בתוך יהודה. אז זה יוצא שיש, לכל איש יש שם. לכל אדם ששאלים אותו, מאיפה אתה? אז הוא אומר, אני מהשבט הזה וזה. אבל יהודי שאמרו לו, מאיזה שבט אמר, מי משמעון, אין לו ציור על המפה. אתה לא יכול להגדיר את הנחלה של שמעון על המפה, כי הוא נטמע בתוך שבט יהודה. וכנראה שעם השנים כבר לא ידעו ממי שמעון ומי יהודה, אם הם נמצאים ביחד. תראו, אנחנו אומרים שאנחנו יש עשרת השבטים ויש שני שבטים. אז בוא, שני השבטים זה יהודה ובנימין. מי זה עשרת השבטים? אבל מי זה עשרת השבטים? מי הם עשרת השבטים? שמעון גם? לא, מי, איך אתה סופר? אז מי לא נחשב? זה בדיוק מה שאני, למי לא נחשב או שמעון לא נחשב? מי הם עשרת השבטים? מה, שמעון גלות? למעשה שמעון לא גלו, עשרת השבטים לדעתי זה לוי שהוא כאן נחשב, כיוון שרוב בני לוי היו שם. אז אם אתה סופר את הרי הלווים, הרי היו הרי לווים, אז רוב בני לוי למעשה גלו, נשאר מיעוט משל מי... מי הלווים? ברוך השם, אנחנו רואים שכן, ברוך השם לווים בתוכנו. אבל כנראה שאת לוי סופרים, אני חושב, כי סבת שמעון לא גלה. אם אנחנו מונים שלושה... הם יהודה. אם אנחנו מונים 13 שבטים, כך אנחנו מגיעים למנות 13 שבטים יחד עם לוי, כנראה שעשרת השבטים זה לוי שהוא בו גלה. אבל שמעון למעשה לא, שמעון הוא כלום, לא מדברים עליו בכלל, הוא כאילו לא חלק של ההיסטוריה.
שרת של יהודה.
הוא שרת של יהודה. אבל אומר לנו השערי הורה שלעתיד לבוא, כשחודש אב יהפוך להיות העיקר, פתאום הוא בוקע. יפה, שמעון ושרת של יהודה. טוב, אנשים לא אוהבים להיות שרתים. כל יהודי, במיוחד בדורנו, בעולם פוסט-מודרני, אני יש לי את עצמי, ואני לא מתכוון להיות אפל לאף אדם אחר. שמעון זה אחד בעל אגו. כלומר, אם אנחנו באים לראות מבחינה היסטורית האם שמעון זה איזה אחד שבט מחמד, אתה מלטף אותו, אומר לו בוא תסתובב פה ליד יהודה, הוא צריך אותך באזור. שמעון ולוי אחים, ואף פעם הרגו איש, הם יכולים להרוג עיר שלמה שניים האלה, זה לא אחד שקט. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, את מי אוסר יוסף? לקח מהם את שמעון. תראה, זו הייתה הפעם השלישית. הפעם השנייה הייתה שכתוב אמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא. איש אל אחיו הם שמעון ולוי שלהם נאמר ויקחו שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו. כך כתוב בפרקי ברבי אליעזר, שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו. הם ההורגים את יוסף, הרוצים להרוג את יוסף. היו ארבעה שם, שמעון ולוי רצו להרוג את יוסף, לכו ונהרגהו ונשליחהו לאחד הבורות. ראובן אמר אל תשפכו דם, ויהודה מחר, ראובן השליח אותו לבור. זה לא ככה, שמעון ולוי אמרו הורגים ומשליחים לבור, ראובן אמר משליחים לבור, אבל יש שם הקרבים, עדיין אל תהיי בו, נראה מה יגזור השם, אם הקרבים יהרגו אותו או לא. יהודה היה הכי נחמד דבר, למכור אותו. ואז עשו פדיון שבויים, זה פיקוח נפש, אבל זה לא ממש להרוג. וכל האחרים לא בעסק. כך כתוב פרק רבי אליעזר. אז רק ארבעה אחים מכרו את יוסף. למה כל האחרים לא בעסק? זה ברור, כי האחרים זה בני השפחות, ארבעה בני השפחות, והוא נער בני וילה ובני זיפה נשאבי, אז הם היו איתו. ובנימין ודאי לא היה במקרת יוסף. מי נשאר? יששכר וזבולון, לא היו קטנים, לא דיברו לפני החיים הגדולים. כך כתוב בפרקי רבי אליעזר. האמת שהם היו קטנים בשבעה חודשים בלבד, האמהות התאבלו להם קוטעים, כך אומר גם כן בפרקי רבי אליעזר. אבל בכל זאת יש כבוד לבכור אפילו כשהוא מבוגר ממך רק בשבעה חודשים. ואגב, שמעון ולוי הם הראשונים שטפטפו על ראובן. זאת אומרת, זה אנשים בעלי אישיות. שמעון הוא ממש לא מספר שתיים, אמנם נולד שני, אבל כשמגיעים לשכם את ראובן שיבדו במקום שלו והם הלכו לחסל את העיר, השני והשלישי. ואותו דבר עם יוסף, והם הוא איש של אחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא. ואותו דבר עם יוסף עצמו, כשבאו לפני יוסף הוא הבין היטב שהצרות צפויות מכיוון שמעון זה לא מכיוון ראובן, אז דווקא שמעון זה לא זה שמקבל את העול של הבכור. אבל מה שמיוחד זה שמעון, יש יותר גדול, יש שמעון ויש לוי, אז אתה עושה חשבון לחוד. מה שמיוחד זה שמעון, זה כמובן הקנאות הרגשית. שמעון הוא אדם שלא חושב יותר מדי. אנשים היום אוהבו את שמעון, נכון? היום אנחנו בדור שלא כל כך אוהבים את המחושבים. מה, אין לך רגש טבעי בריא? שמעון יש לו רגש טבעי בריא, הוא לא שואל הרבה שאלות, הוא חוסם את הצומת, עוקר את הרמזורים, הופך את המכוניות,
מרגיש את הכאב
של התחינה.
גם של התחינה,
גם של היהודי, זה שמעון. טוב, זה שמעון. אז מה הייתה הבעיה? האם שמעון חטא? חס ושלום, שמעון חטא. שמעון לא חוטא. לא ייתכן לומר שמעון חטא. מי אומר את זה? רבותינו הראשונים. אנשי שכם התחייבו מיתה למקום, היו עוד הרבה סיבות וכו', לכל אחד בשתתו. זוכרים את זה. יש ארבע שתות בראשונים. שמעון לא חטא. אבל יש מדרש תרקל רבי אליעזר אחר במקום אחר, שאומר שהבעיה של שמעון היא שהוא לא נטל עצה מן הזקן. וזה קשור לעוד סוגיה, שיעקב אבינו הוא בחינת כלל ישראל, ישראל סבא. זאת אומרת, זה כתוב בספר יצירה, שישנם 12 איברים באדם, ו12 השבטים כנגד 12 איברים, ויעקב אבינו הוא כנגד כולם. זה אומר המהר"ל בספר נתיבות עולם, נתיב העבודה של הרגזן, שיעקב אבינו כנגד הכלל של השבטים, הוא מבחינת כלל ישראל. האומה הישראלית נבנית לראשונה כאשר ישנם 12 שבטים, שיעקב הוא הכלל והשבטים כל אחד בעל תפקיד. במבט היסטורי כלל ישראל זה ישראל סבא, דהיינו נשמת האומה, ואנחנו איברים. ובהכרעות כלל ישראליות ההחלטה והאחריות צריכה לבוא מתוך נטילת עצה מן הזקן. נטילת עצה מן הזקן זה לא כמו שהיום וטו לגדולי, זה לא הכוונה ש צריך לקבל אישור מערב. עצה מן הזקן הכוונה מתוך מבט כלל ישראלי. יש עוד מבט. כן. עכשיו אתם אותי להבישני. כן. עכשיו אתם אותי להבישני. ויותר מזה, יעקב אומר להם, אתה רוצה לקרוא כל המדרשים על ברכות יעקב, בעצם.
אבל
תלבי
לא, גם לא
נצא לצד,
אבל לא, לא, זה המקום שונה.
יש לך חשבון שלם על הדבר הזה. לוי, יש שתי בחינות ברגש, יש שתי בחינות ברגש. שמעון הוא יותר תחתון מלוי. לוי, הרי לוי בסוף יהיה כהן, חלק ממנו בכלל שורשו נעוץ במה?
בחינת השם, שמעון זה הקינה של...
שניהם בפועל הקינה שלהם הייתה כנראה ממוחה, השאלה מאיפה היא באה. מבחינה נאמר תודעתית הקינה הייתה ויצא להם. לוי בבחינה הכי הכי נמוכה שלו הוא משורר או שורר או שוער. הוא כולו קשור להניה של בית המקדש. בבחינה העמוקה שלו הוא כבר כהן. אתה יודע מה ההבדל בין כהן ללוי? שהכהן לא שר, הלוי שר. לשיר זו בחינה נמוכה יותר. מדוע? כי השיר זה תרגום של מה שיש בית המקדש. כשכל זה חודר לנפש של הלוי, זה יוצא לידי ביטוי בשיר. הכהן לא מדבר בכלל. הכהן הוא בכלל, הכהן הוא בכלל לא מדבר הרבה. הוא מגרש אשתו בלי לדבר יותר מדי. זאת אומרת, כהן, כשהוא יורד על המעשה זה מסוכן, הוא נמצא במקום אחר. הכהן לא איתנו. לא, אני חושב שלא. מה? קטיף? כבר נגיע לזה, זה נדבר. הנושאים באים באופן בלתי צפוי לפעמים, מה אפשר לעשות? לא תמיד... כי המפרט הטכני המקובל. אז זה שמעון. שמעון זה עוצמה אדירה של רגש, של חיים, וגם של איזשהו כסף פנימי, כי שמעון הוא... תמיד מכוון לאמת, הוא לא טועה חס ושלום. אבל זה מבט מסוים על המציאות. זו תפיסה חלקית מסוימת, צריך את המבט הכלל ישראל. שם הייתה התפלגות, כתוב באותיות דרבי עקיבא, שם הייתה התפלגות בין לוי לבין שמעון. ושם פנחס נלחם את המלחמה על שמעון. כי כל ה-24 אלף שמתו במעשה בן גמליאל היו משבט שמעון, כתוב מדרש רבה. ועשר המגפה זה כדי שלא ישמד שבט שמעון כולו. כך כתוב המדרש. ושם פנחס דואג לבן זוג שלו, שהוא שמעון. כלומר, פנחס זה זמרי, ושמעון זה לוי. שם שמעון נכשל. למה? כי הוא נפרד מכלל ישראל. זה לא יכול להפמיד, הדבר הזה. ההיפרדות מכלל ישראל, זאת אומרת, ללכת עם גויות. הפרדה של שמעון מכלל ישראל, תביא אותו למקום נוסף. בסופו של דבר, שמעון מבין מאליו, יום אחד מגיע הזמן שהוא מבין שהוא צריך להיות באטמוספירה כללית. זה השמה של המלך. בשותפות הזאת בין המלך לשמעון, מה שמעון נותן למלך, מה המלך נותן לשמעון, מה יהודה נותן לשמעון, מה שמעון נותן ליהודה. יהודה נותן לשמעון את המבט הכללי. שמעון עכשיו יושב ביחד עם יהודה והמבט שלו הוא רק כלל ישראל, אין יותר קנאות פרטית. אבל מה שמעון נותן ליהודה? אומרת הגמרא בחולי שמלמדי התינוקות הם משבט שמעון. זאת אומרת המלך, דוד המלך וכל מלכי ישראל, הרב שלהם בחיידר הוא היה משבט שמעון. זה מסביר למה הרב אוהבים להרביץ. יש בזה הסבר, למה הרבת משתמשים בחגורה ולמה דנים על למה שחס שלום יצא תקרה מתחת ידו. טוב, אבל השאלה היא איך נתנו לו מראש על המת. למה זה מאוד מפחיד, אחד שהרג את כל שכם לתת לו ילדים, עכשיו אתה לא נותן לו להרוג את שכם, כל הצבים שלו יצאו לילד שטעה. אתה יכול לראות את הדבר הזה. אם יש מורה לנהיגה שכל נשקו זה הברק ויש לידו איזו אישה מעצבנת במיוחד שלא קונות כלום והוא כל הזמן צריך לעצור, אז הוא משתולל במכונית. אז צריך מאוד להיזהר שאתה נותן לאנשים שמגיעים מעולם אחר ילדים לטפל בהם. האם היית מפקיר את ילדיך בידיו? לא נראה לי זאת הסיבה לכך שהאלימות בגני הילדים גדולה. זאת אומרת, המצלמות בגן הן לא חלק מובנה מהחינוך. השאלה איך הוא הגיע שמעון לעמדה הזאת, קצת מעבר, שאדם שיכול לחסל עיר שלמה פתאום חייב להיות מחנך ילדי המלך. התשובה היא ברורה. כאשר הקנאי הוא פרטי, כלומר אין לו את המבט הכוללני, אז הוא יוצא בחרון ובכסף. כאשר הקנאי הופך להיות חלק מהכלל, הוא נצמד במלכות, הוא כאילו מבטר על האיחוד שלו, הוא הופך להיות חלק מיהודה, יוצא ממנו כל הרוח והגינות. ולכן דורות 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 המלך הולך עם המלמד שלו, שנלמד אותו את טהרת התורה. מה עוד שמעון? מה המקצוע של שמעון? סופרים. גם זה כתוב בגמרא שם. אז אמר לי שבי דסה, אומן הקראטה של בהר חומה, ששמעתי מדבר על זה, אז הוא אמר לי שבאומניות הלחימה היפניות והסיניות, אז חלק מההתמחות הרמה של לוחם זה לעשות תנועות עם קולמוס. ועכשיו השאלה שלי, איזה תנועות יעשה שמעון עם הקולמוס? אז התשובה היא לא קשיא, הלפני החלקם ביעקב, האחרי החלקם ביעקב. לפני שאם שמעון הוא עצמאי, יוצאת לו הקנאות, הוא בעל חרון, הוא כועס, הוא בעל כסף. ברגע שאתה לא תמלך בי, הוא בסדר, הוא נרגע. אגב, כתוב בזוהר, גם לגבי הלווים כתוב זו לבד, כתוב שהניפו את הלווים תנופה. אומר הזוהר, כתינוק שמשתקים אותו ואומרים לו, תרגע, זה הנפת הלווים, מרגיעים אותה. טוב, הבנתם מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, אני צריך לסיים, אני רוצה לומר שעד דורנו יהודה היה עיקר. אבל בדור הזה, כדי לבנות המלכות, צריך את השימוניות יותר. אז אם אני צריך לחשוב על מה צריך להיבנות בתוכנו כדי לתקן, אז מדובר על אנשים קדושים, טהורים, בעלי רגש קודש ובעלי עין כלל ישראלית. אנשים שידעו להרים את הדגל אבל לא יהיו המלכים. אין את הכבוד של להיות מלך יתנו למישהו אחר. אין להם את השאיפה להיות מלך, אבל כן יש להם את הקדושה ואת התמימות להיות המשמש. יגיע הזמן שבו להיות משמש יהיה יותר חשוב מלהיות המלך. מי יהיה המשמש?
מלך בעצמו העבד לפיבור.
ועכשיו שיבנו משמשים כאלו, האם הקדוש ברוך הוא גלגל את זה? האמת היא שאנשי גוש קטיף היו כאלו. אנשי גוש קטיף באישיות שלהם היו יהודים שמעונים. שם התמזגו לראשונה בהיסטוריה שתי התחומים. אנשים מאוד כלל ישראלים. הם לא מדברים על הבית שלהם, לא מדברים על המשפחה שלהם, אנחנו מדברים, אבל הם מדברים על עם ישראל. אנשים כלל ישראלים מאוד. ואנשים קדושים. זה נבנה שם. וכמו שאמר תמיד חכם גדול אחד, שבגוש קטיף לא היו תולעים. לא היו בכלל תולעים. בשום תחום. הרימה של המוות הלכה והתבטלה. לא היו תולעים בחסה, ולא בתורה, ולא בציונות, ולא בשום תחום. וזה נכון. ומה שמוטל עלינו לעשות זה להקים את השמעוניות, להיות אנשים שמעוניים, לבנות את התינוקות של בית רבן מחדש, לבנות את התורה מחדש במבט כלל ישראלי רגשי. במבט כלל ישראלי רגשי, שזה ההיווצרות החדשה של שמעון. אני חושב, נראה לי שאם החדוש הוא גלגל את כל זה בחודש אב, שהוא חוצו של שמעון, שבו חרבה נחלתו של שמעון, כאשר שמעון, אבל אב זה הולך עם ניסן, אב ואביר, אטבש. זאת העבודה שלנו עכשיו, זאת העבודה. אחר כך נעשה חשבונות עם מי שגרש ומי שפינה, אבל קודם כל העבודה שלנו זה לגדל אנשים בעלי כוח אדיר של קדושה פנימית ובעלי מבט ומעוף כלל ישראלים. מי שיהיו לו עיניים ויצליח לעשות את זה, להספיק לכעוס, רובן, אני את השאלה למה בית המקדש נחרב לא יודע לנוס עליה מספיק מפורט. לא, אני לא בטוח, אם תקיש בגוגל לפני מה נחרב בית המקדש, נמצא 20 תשובות. הפעם כתוב שנאת חינם, פעם כתוב שלא ברכו בתורה התחילה, אגב כתוב שהעמידו דיניהם על גין תורה ולא הוסיף לפנים משורת הדין, אחר כך כתוב בשבת תשובה שביטלו בתינוקות של בית רבן. לא, אני לא, אבל ככה זה משהו. זה שינה אותנו ביחס שלנו למדינה. מה שאתה להשתנות עכשיו זה יחס למדינה. בתוך מבט הרבה יותר כללי. אז אני אומר את דעתי, רב רובן, כל אחד בדעתו. אני אומר את דעתי שעכשיו צריך לבוא בניין האומה על ידי אנשי קודש.
אבל זה כבר
חייב. זה הדבר החשוב, לעניות דעתי. אני צריך להרים אותו עוד. אני רוצה להרים אותו עוד הרבה הרבה מעבר לזה.
אם אנשי
קודשתים היו חייבים.
היו
שימות. למה? המזלוג המדלל. לא. אני חושב, אני חושב לי, זה... לעניות דעתי, זה מתשובות ברמה כמעונאית. אני פשוט... אני לא רוצה לחרוש, אז אני מדבר בשקט, אבל אני חושב לזה מתשובות ברמה כמעונאית. שמסתכל על נקודה מסוימת של זמן ועל תשובה ברמה ממש של מוכר וקונה. הכיוון ברור. ואני אומר לכם, יש שתי אפשרויות, או שנמשיך לקטר, ואז המצב יחמיר. ומי שיש לו עיניים פוקחות מבין, שאם העסק יימשך ככה, אז גם הבקעה וגם הרמה, בכל מקום גורלם יהיה אותו דבר. או, שנרים את המבט, ונחנך את ילדינו לקחת את החיים, ולהעמיק בתורתנו, ויחד עם זה להעמיק ביחס למדינתנו. כי כנראה שהיום יש מהלך אחר, של התורה לחוץ והגאולה לחוץ. וההתנתקות שלנו היא הפך המהלך של בניין גושתי. נכון, אתה צודק, כנראה הייתה שם בעיה, אבל אם אני אומר את מה ששכלי הדל אומר בעניין הזה, אז אני אצפח, אני אקח לזאת עם סנשי גוש קטיף, אני לא מתכוון לעשות את הדבר הזה. אם אתה רוצה שאנחנו נעשה עכשיו רשימת חתן עם סנשי גוש קטיף, זה לא קשה אני חושב. מה? אפשר למצוא דברים לא טובים, אבל זה לא קשה אני חושב. במיוחד שאתה מוצא אצל האחרים. זה הורך לרגע, אבל כל פגע, אבל זאת לא עבודה שלנו, אני חושב לעשות. אפשר למצוא גם, מה, אולי יש שם בני עקיבא מעורב? לא? בנים בנות הלכו ביחד בגלל ההתבגרות, אולי. אפשר להגיד את זה בגלל זה? אולי. חס ושלוש אנחנו נגיד דברים כאלה. אז לכן אני חושב שמאוד כדאי לא לדון בשאלה מה לא היה טוב ברצף. וכן כדאי לדון בשאלה מה יהיה טוב ברצף. מה יהיה טוב בזה? זה קודם שאנחנו מגלגל את הדברים שהכל קורה בחודש אב, שאנחנו מצפים לבניין חדש. ומהי משמעותו של הבניין החדש? גידול של אנשים, של אנשי קודש, מוחלטים, שלמים וכלל ישראלים. הפוך מהמגמה ההולכת ומתגבשת עכשיו, זה מה שקראתי לומר. הפוך מהמגמה שאומרת, ניסינו עם המדינה, נתנו לה את הקרדיט, זה נגמר. אנחנו את שלנו עשינו, וזה, אני לא אמרתי שהוא בן אומר.
לא אמרתי שאנחנו מבינים איזה דבר, שאולי נכנס. שהמדינה נמחלת נגד הדעת, נגד את העולם,
זה יכול להיות, שהקדוש ברוך הוא רוצה תמיד, יכול להיות שאנחנו טעינו שהיו סניפים מעורבים בגוש קטיף, יכול להיות שטעינו ועוד כמה, יכול להיות שהרבה דברים, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך אצלך והקונוטציות, אבל אני חושב שזה לא החשבון הנכון, והחשבון הנכון הוא לראות מה אנחנו צריכים לתקן היום, מה נכון לעשות היום, לגדל את עצמנו קודם כל, אנשים אחרים, והבת כלל ישראלי מתוך דבקות פנימית. זה התחיל בגוש קטיף. וזה יהיה עוד. זה יהיה עוד. וזאת השם עוד יהיו הרבה אנשים כאלו. וזה הכל תלוי בנו. ואם אנחנו נהיה מלא זעם וחרון וכעס ותשקול, לא נעשה. עד כאן פרק א'. עד כאן פרק א'. אבל אני יותר מה שבאתי, רבותיי, אני מבקש, אל תורידו אותי למייצה, כי אני אדם שלא יודע להודיע שמייצה. יותר מה שבאתי לשים את האצבע, תחשבו על זה לבד בזמנכם החופשי, ועל פרשייה נפלאה זו של יהודה ושמעון, שפרק רביעי שלה, לצערנו הרב, נגמר בחורבן, ואני בטוח שפרק חמישי יהיה פרק של בניין, בהמשך המהלך הזה של החלקם ביעקב. זו הייתה כוונתי.
כל השמור יותר.
אחרונה שמעון זה עוד מענה. עוד זה מענה חוסה. אבל 3,500 שנה. לפני 3,500 שנה היה מתן תורה, נכון? 3,500 שנה אנשים קראו את הפסוק אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי, ואף אחד לא הבין מה המשמעות. ודווקא זה עצוב. אפרים ומנשה. אפרים כראובן טוב, מנשה כשמעון? בהיסטוריה אם אתה הולך אז כן יש לו נקודה שהיא כשמעון, דמו התחלק. על שמעון אמר חלקם ביעקב, וגם מנשה התחלק. אבל כשהגענו לדור שלנו הבנו שיש להם משהו מיוחד לנשא לשמעון. כלומר, הקדוש ברוך הוא חיבר את ג'נין ואת צפון השומרון ואת את נחלת מנשה ואת נחלת שמעון לאיזה חשבון היסטורי שאף אחד לא מבין איך הוא התגלגל עלינו. פתאום הם הולכים ביחד. לקחו דורות עד שהבנו את הדבר הזה. שיש משהו מחבר בנחלת מנשה ונחלת שמעון. אז זה כבר מהלך נוסף. אבל הוא עוד פחות אם הוא שרף כן. כי מנשה הוא בכלל עובד במקום אחר. מנשה זה היצרניק, זאת אומרת הוא איש קודש כזה תלוש, הוא לא נלחם בעריות, זה מנשה, הוא נלחם בעריות ערפת הארץ, זה כנען. כלומר פלישתים, לא גמרתי את החשבון, אתם מכירים את הגרל, הפלישתים וכל זה, הממלכתיות, הכל במש. עכשיו מתחיל הזה של הרפתאו על הפלישתים, הגרל וחבקוך הממלכתיות. עכשיו את החשבון, למה אלה נלחמים הפלישתים ומי זה הפלישתים של היום והמטרות שלהם, ולמה צריך דווקא שמעון ואת יהודה שלה, כן הולכים לכם בפלישתים הללו. אבל כנראה שאנחנו לא נספיק היום משום שיש לי התחייבויות קודמות. במיוחד כשנסים להסיט אותי לנושא של הנושא שלי, אז אני נראה את הקצר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בברוך.
אמן.
זהו, זה מה שאני אומר, זה בכלל לא חשבון שאנחנו, הטראומה היא כזאת נוראית להתחיל לתת תירוצים פרטניים, זו טעות. להידחף קדימה, להתעלות קדימה, לבנות. להתראות. אני לא ראיתי אותך.